חסרי לי פה שכבר התחילו להקליט, אז
אין ברירה אלא להתחיל. טוב, אז הכותרת של השיעור, מי שראה, זה משמעות בניית החומה בספר עזרא ונחמיה. שאני מניח שמי שכבר קרא קצת, ונסתרתם את רוב הפרקים כבר של בניית החומה, אז הוא שם לב לזה שבאמת יש עריכות מאוד מאוד גדולה בסיפור של בניית החומה, מעבר לכל מה שהיינו מצפים. כאילו, בסך הכל בנים חומה בסופו של דבר. בהשוואה למשל, לתחילת הספר, אם אתם זוכרים את בניית המקדש, שם הרבה פחות עסקנו בבניית המקדש מאשר מה שאנחנו עכשיו עוסקים בבניית החומה. בניית המקדש הייתה אולי מפרק ב', כשהם בסוף הפרק, בסוף רשימת העולים, מעלים גם ראשי האבות מביאים קוטנות כהנים וכסף וזהב בבית המקדש. פרק ג' מייסדים את בית המקדש, אחרי שהם בונים מזבח. פרק ד' הוא כבר מתחיל לעסוק בדברים אחרים. לא בבית המקדש עצמו, אלא בעניינים שהם באמת... ונשאלת השאלה מה הם עושים שם, זו שאלה בפני עצמה. מתחילים לעשות שם מעין סקירה של כל הצרות שעשו לנו הצרים בימי קורש ועד ימי דריווש ובימי חשברוש ואז בימי ארתחשסט. ואחרי זה אנחנו חוזרים באמת אחרי האיגרת של ריחום, איגרת שטנה לארתחשסט, שמדברת בכלל כנראה לא על בית המקדש אלא על בניית החומה, אנחנו נחזור לזה בהמשך. אנחנו פתאום חוזרים לבניית בית המקדש לעוד איזה שני פרקים בארמית שבסופם בית המקדש נבנה. לעומת זאת, בספר שלנו, ספר נחמיה, החצי השני שבעצם הספר כולו עוסק בו, החומה היא תופסת שש פרקים לפחות, כלומר שש הפרקים הראשונים עוסקים בבניית החומה. אחרי זה תחילת פרק ז' עוד ממשיכים זה קצת, וממשיכים אחרי זה בפרק י' א' י' ב'. פרק י' א', נחמיה בעצם מיישב את ירושלים, זה רשימת היושבים בירושלים, ואז בפרק י' ב' עושים חנוכת החומה. אז העריכות היא הרבה יותר גדולה יחסית למה שהיינו מצפים למשמעות שלה. אז ישר מעלה את השאלה, מה למען השם הסיפור של בניית החומה? מה זה מייצג, מה המשמעות של זה, ולמה מרחיבים לנו כל כך בדבר הזה? דבר נוסף, שזה קשור בכלל לכל הספר, אם אנחנו מסתכלים על עזרא ונחמיה כספר אחד, בניגוד לספרים אחרים, קשה מאוד למצוא מה הנושא שלה. הנושא של ספר, לא יודע מה, השופטים, כן? אפשר עוד יחסית לראות, הוא סוקר את תקופת השופטים באיזו מגמה מסוימת, מגמה של הידרדרות שמראה עד כמה המצב של בני ישראל הידרדר וצריך מלוכה או צריך לחזור בתשובה, מה שמגיעים אליו בסופו של דבר למסקנה, כל אחד בפרשנותו. ספר יהושע, ודאי שיש לו תוכן מסוים שאפשר לראות איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר ולמה. לעומת זאת ספר עזרא ונחמיה, מה הנושא שלו? למי שיש בכלל איזה רעיון שיכול לתת איזה... מה יכול להיות הנושא של עזרא ונחמיה?
סקירת תחילת ימי הבית השני.
עד שנמאס. זה בדיוק הבעיה. כלומר, תמיד שאני מתחיל ללמד עזרא ונחמיה, ואז אני שואל, על מה הספר הזה מדבר? אז אומרים לי ישר על שיבת ציון, אומרים לי על בניין בית המקדש. המקסימום שמרחיבים זה אחרי זה על, לא יודע מה, עזרא ונחמיה. אבל מה זה אומר? כלומר, בעצם אמרנו כמה נושאים שונים. שלכאורה אין אף אחד מהנושאים האלה שבאמת מקיף את כל הספר. בניית המקדש נגמרת, אחרי זה אנחנו עוברים לתקופה אחרת, אנשים אחרים עם נושאים אחרים, גירוש אנשים הנוכריות, הסיפור של קריאת התורה אחרי זה תגיעו אליו בשבוע הבא. יש לנו נושאים מכל מיני סוגים, אבל נושא אחד שמאגד את הכל קצת קשה למצוא. אז אחרי המבוא הזה בואו ננסה קצת להתחיל לעסוק בנושא שלנו עצמו ונראה מה אפשר לומר. אז בתור התחלה, כן, אנחנו נתחיל מנקודת מוצא, טוב, צריך להרחיב עליה קצת, אבל אני אגיד אותה ככה כמין הנחת יסוד. בזמנו כתבתי איזו עבודה פה במכללה, וניסיתי להוכיח שכל ספר, כל סיפור בעזרא ונחמיה, יש לו הקבלה, סיפור מקביל בספר יהושע. כן, זה, במידה מסוימת יש מי שיגידו שזה מתבקש, הרי בסופו של דבר פה נכנסים לארץ וגם פה חוזרים שוב לארץ אחרי הגלות. יש כמה דברים שמתבקש שיהיו מקבילים, אבל יש גם כמה דברים שמפתיע מאוד לגלות הקבלה מאוד מרשימה ביניהם, גם בלי שאנחנו נצפה לזה. אחד מהם זה בניית החומה. סיפור בניית החומה כולו. כן, קראתם אותו גם השבוע שעבר, גם השבוע הזה. מצאתם איזשהו משהו מקביל ליהושע? לא, נכון? אז בשביל זה הכנתי דף, נתחיל איתו. כן, יש פה מספיק לכולם, אני רואה. בניית החומה לא מקבילה לשום דבר מבחינת התוכן שלה. בתוכן עצמו קשה למצוא הקבלות ליושע. אבל המבנה של בניית החומה, וזה אני חושב ששמתם לב בטוח, כמו שניתן לראות גם בדף שהגיע כבר לכולם, אז המבנה שלו בנוי על, על זה שיש זו כותרת שחוזרת כל פעם. זה מתחיל בפרק ב' פסוק י', אתם יכולים לראות פה בפסוקי המבנה בספר נחמיה, וישמע סנבלת אחורוני ותביא העבד העממי וכולי וכולי, וככה זה ממשיך. כל התקדמות של בניית החומה מלווה ביחס של האויבים אליה. וישמע סנבלת אחורוני, ואי כאשר שמע סנבלת, ואי כאשר שמע סנבלת ותביא וכולי, ואי כאשר שמעו אויבינו, ואי כאשר נשמע לסנבלת. כלומר ההתקדמות של בניית החומה תמיד בכל שלב שלה האויבים מתייחסים אליה ואומרים איזה משהו, או היחס שלהם מתקדם. בהתחלה זה סתם לרדת עליהם, אחרי זה כבר מתחילים לעשות את העבודה יותר קשה של לנסות להילחם בהם. בפרק ו' אנחנו כבר רואים שכבר גם זה הבינו שלא יעזור, אז הם פשוט נלחמים בנחמיה עצמו, מנסים להרוג אותו. אבל אנחנו רואים שיש פה איזה מין, נקרא לזה פזמון חוזר, שפותח כל אחד מהיחידות של הבנייה של החומה. בספר יהושע אנחנו מכירים את זה מכיבוש הארץ. בכיבוש הארץ אנחנו מכירים את זה בארבע מקומות שונים. בסוף קריאת הירדן, ויהי כי שמוע כל מלכי האמורי וכולי וכולי, כי יוביש השם את מי הירדן, ואז וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. אחרי זה בעקבות מלחמת האי, הניצחון על האי, אז במספר 2 פה, ויהי כי שמוע כל המלכים וכולי, והתקבצו יחדיו להילחם יהושע עם ישראל פה אחד. אחרי שגבעונים קרתו את הברית, אז עוד פעם, ואז גם במלחמת מלכי הצפון עוד פעם. המבנה הזה הוא די דומה. עכשיו המבנה עצמו הוא מעורר עניין, צריך לבדוק באמת האם במקביל, אבל כלומר התוכן בדרך כלל לא, הוא לא כל כך מקביל, אבל יש שתי דוגמאות שזה כן מקביל בהם. אם אנחנו נעבור לעמודה הבאה, אז בין 2 ל-4, כן, מתכוון במספרים 2 ביהושע ו-4 בנחמיה, אפשר לראות שהמבנה הוא די דומה. ויהי כי שמוע כל המלאכים וכולי וכולי וכולי, והתקבצו יחדיו ללחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. וב-4 בנחמיה, שזה בתחילת פרק ד', כשהם רוצים לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תורה, גם כן, ויהי כאשר שמע וכולי, והתקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תורה. וכנל גם בין 4 ל-6, ויהי כשמוע ימים אל החצור, ימים אל החצור, ונשלח אל יובב מלך מדום, ומלך שמרון, ומלך עכשף, ומלכים אשר מצפון, וכולי וכולי וכולי. ויוועדו יחדיו עם מי מרום, ואז ויחדו יחדיו. ויוועדו ויחדו יחדיו עם מי מרום. ולעומת זאת בנחמיה גם כן, ויהי כאשר נשמע בפרק ו', וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור, נחיים ועדה יחדיו. כלומר, יש לנו גם כן, כשהם שמעו, אז הם שולחים, ורוצים להיוועד יחדיו. הביטויים האלה הם ביטויים חריגים, אין את זה הרבה פעמים בתורה, בתנך כולו. להיוועד יחדיו, יש נועדו עברו יחדיו במזמור של יום, לא זוכר איזה. יום שלישי, כן, זכרתי ככה, אבל זה נמחק. אז יש את זה עוד בכמה מקומות קטנים, אבל באמת ביטוי חריג. כן. אז התקבצות יחדיו כדי להילחם, מדי מתאימה גם למלחמת הכיבוש של יהושע, וגם פה כשהאויבים מנסים להילחם בחומה. ההשוואה הזאת גרמה לי לחשוב שיש אולי איזה קשר בין השניים, אבל מה באמת יכול להיות הקשר בין בניית החומה של ירושלים לבין כיבוש הארץ? מה יכול בכלל להתאים ביניהם? אפשר עוד להוסיף לזה עוד משהו, אם אתם מסתכלים בסוף העמודה השנייה, כן? חנוכת החומה, שזה עוד לא הגעתם לזה, אז רק נפתח כדי לקבל רושם מה זה הדבר הזה. חנוכת החומה מופיעה בפרק י"ב. אחרי שבנו את החומה, בפרק ו' מסיימים אותה, ובפרק ז' גם שמים את השערים, אז יש איזה מין מאמר מוסגר די ארוך של חגי תשרי וכל מה שעושים שם, ואת האמנה שהולכים לחתום. ואחרי זה חוזרים ליושבים בירושלים ובפרק י"ב לחנוכה של החומה. זה מתחיל באמצע הפרק, בפסוק כ"ז. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתיים, נבלים ובכינרות. ואז נאספים בני המשוררים והכהנים, ומתארים את העם ותשארים את החומה וכולי. ואז מתחיל בעצם שתי תהלוכות, מי שלמד שבועות מכיר את זה אולי משם, מתואר שם בעריכות הדינים של הדבר הזה. בפסוק למד א' כתוב כך, ואעלה, זה כנראה נחמיה שמדבר, ואעלה את שרי יהודה מעל החומה, והעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות. כן, התחביר פה, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא לומדים עכשיו את הפרק הזה, אנחנו לא נבין בדיוק מה כתוב, אבל בגדול אפשר להבין. יש שתי תודות שעושות מהן תהלוכות מהימין ומשמאל, אנחנו עוד מעט נגיע לחצי של שמאל, כן? והן הולכות מסביב לחומה עד לבית המקדש. אז מימין אנחנו רואים שני, יש תדודות, יש שער השפוט, והלך אחרי מושעיה וחצי שר יהודה, ועזריה, עזרא ומשולם, יהודה ובנימין, ושמעיה וירמיה, ומבני הכהנים בחצוצרות, זכריה בן יונתן ונשמעיה בן נתניה ומיכה מזכור בן אסף. ואחר שמעיה ועזריה ומילאי גילאי מעין נתניה ויהודה חנניה וחשדיה וזה וכו' וכו' וכו'. ועזרא סופר לפניהם. אז בצד אחד יש לנו לוויים, כהנים עם חצוצרות, ועזרא איתם. ומהצד השני, כן, אנחנו עכשיו כתוב לנו איפה הם עברו, אבל הצד השני מתחיל פסוק למדחת, והתודה השנית הולכת למול, זה מול התודה השנייה, ואני אחריה, כלומר נחמיה הולך מהצד השני, כן, וגם שם חצי העם מעל החומה, מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה ומעל לשער אפרים וכו' וכו' וכו', ותעמודנה בפסוק מהם שתי התודות בבית האלוקים, שתי התודות הגיעו לבית האלוקים, ואני וחצי הסגנים עמי, והכהנים אליקים, עשייה, מנימין, מחיה, אליונה, זכריה, חנניה בחצוצרות. שבע כהנים, שבעה כהנים שתוקעים בחצוצרות. אז כמובן לאן אני חותר, מה שגם כתוב בדף, כיבוש יריחו. גם כיבוש יריחו נעשה עם כהנים ושבעה, השביעיות שם קופצות בלי הפסקה, מקיפים את החומה, אין עוד משהו כזה אני חושב, שמקיפים חומה. כן, ביריחו זה ברור, וגם פה אנחנו רואים שיש פה בעצם תהלוכה שמקיפה את החומה. וזה מעניין שאם פה יש לנו שבעה כהנים בתודה השנית, התודה הראשונה שאנחנו קראנו יש רק כהן אחד אמנם בפסוק למדי, אבל גם שם תורח נחמיה לכתוב לנו שבע דורות שלו, כן, זכריה, יונתן, שמעיה, מתניה, מיכיה, זכור, אסף. זה כאילו ממש חשוב לו להיות בשביעיות ולבנות את זה על פי שביעיות. מי שירצה למצוא, ימצא פה עוד כמה שביעיות, זה לא היחידים, אבל הכהנים זה נראה לי יחסית בולט. דבר נוסף, כמו שאתם רואים, הדגש הוא על סדר ההולכים. יש חשיבות לסדר. הם הולכים אחריהם, הם הולכים לפניהם, יש שם את התודות, ואחריהם הולכים חצי שרי יהודה עם עוד כמה אנשים. עזרא הסופר לפניהם. יש תיאור מי הולך לפני מי ואחרי מי, כמו במלחמת יריחו. כנ"ל, שוב, מי שלומד את הסוגיה בשבועות שעוסקת בדיוק בזה, אנחנו עוד נחזור אליה בהמשך. יש שם גם כן עיסוק בזה, כלומר מה הסדר של ההולכים וכו', יש איזה חשיבות כנראה מסיבה כלשהי. אז כל זה בעצם מוביל אותנו, כל בעצם הדף הראשון, העמוד הראשון של, של הדף מוביל אותנו לטענה שיש קשר בין כיבוש הארץ לבין בניית החומה, כן, שחנוכת החומה שמסיימת את העניין הזה מקבילה לבעצם תחילת כיבוש הארץ, למלחמת יריחו, שאפשר לומר מקדשת את כל הסיפור הזה. לוקחים את העיר הראשונה ומקדשים אותה קודש להשם, מחרימים את כל השבא וכל. אז מה יכול להיות הקשר? כן, בהקשר לזה חשבתי ללכת לכיוון הכי בסיסי של מה זה חומה. למה צריך חומה? למה צריך חומה?
כדי להגן.
הגנה. כן, יש הגנה שזה הדבר הבסיסי, ואפשר להרחיב את זה עוד קצת, הפרדה. כן, ודווקא בסיפור שלנו אני חושב שהפרדה זה משהו מאוד חשוב. ההגנה זה ברור למה צריך, אבל לא נראה לי שבשביל ההגנה אנחנו נעשה סיפור כזה גדול יותר מבית המקדש. אבל ההפרדה, כן, ועוד מעט אני אסביר מה אני מתכוון, היא נראית לי הרבה יותר חשובה. כל ספר עזרא ונחמיה בעצם, כמעט, כן, אני קצת מגזים, אבל הרבה ממנו, מההתחלה ועד הסוף, עוסק בהפרדה בין בני ישראל שחזרו מבבל, לבין עמי הארץ שנמצאים פה. כבר בהתחלה, כשחוזרים, אחרי כשל פרק ב' מתאר לנו את רשימת העולים, פרק ג' מתחיל בבניית המזבח, והם מכינים את המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות. הם מפחדים מעמי הארצות. פרק ד', עמי הארצות באים אליהם ורוצים לבנות איתם, אז אומרים להם, לא, אתם לא יכולים לבנות איתנו, אנחנו לבד נבנה. אתם שמה, אנחנו יחד נבנה, אבל הכוונה שמה לבד. ואתם לא קשורים אלינו. מיד אחרי זה כמובן, הצרים מתחילים להציק להם, להפריע לבנייה של בית המקדש, וכו'. ובסופו של דבר, אם אתם זוכרים, בסוף פרק ו', אחרי שכבר היה את חנוכת המקדש, ויש תיאור של הפסח, אז כתוב שמה שעשו את הפסח כל העם שנמצא פה, וגם כל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, לדרוש להשם אלוקי ישראל. כלומר, יש איזה חשיבות, יש איזה משהו מיוחד באנשים שעזבו את הגויים האלה ובאו אלינו, לדרוש להשם אלוקי ישראל. כן, אם היינו עוסקים בסוגיה שבה בפרקים שמה, אז יש שמה גם באמת שלושה פרקים שעוסקים ממש בנושא הזה. כן, הייתי מגזים אולי ואומר שכל הציפור של בניית בית המקדש הוא מעין איזה דרך אגב בסיפור הזה, ובית המקדש בכלל לא מעניין אותו. כן, זה קצת קיצוני, אפשר נראה לי להוכיח את זה, אבל אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. אז זה ממשיך, כמובן גירוש אנשים מנוכריות, אין פה שאלה בכלל, יש חשש גדול מלהידבק במנהגי ימי הארץ, אחרי זה אנחנו נראה את זה גם בהמשך נחמיה, כן, כמובן המלחמות עם טוביה ועם סנבלת וכו'. והחומה בעצם היא זאת שמונעת, כן, את הכניסה של כל ההשפעות הזרות פנימה. כן? אנחנו יודעים את זה בין השאר, אם אנחנו נדלג לסוף סוף סוף נחמיה. כן? כשהוא כבר יש חומה, ועבר זמן, עברו איזה 12 שנה, והוא הלך כבר חזרה לארתחשסט, וחזר גם ממנו לקדנציה שנייה של פחה. אז שם הוא מתאר כל מיני צרות שהיו ושהוא טיפל בהן. בין השאר, מתחיל בפסוק תדבר, פרק ג' פסוק תדבר. בימים ההם הראיתי ויהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מכרם ציד, והצורים ישבו בה. כן? בתוך ירושלים יושבים צורים, מביאים דג וכל מחר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. והריבה את חורי יהודה, ואמרה להם, מה הדבר הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, והביא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת. ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת? והיא כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואמרה ויסגרו הדלתות, ואמרה אשר לא יפתחו עד אחר השבת. ומנערה יעמדי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. כלומר, עכשיו שיש שערים ויש חומה, אפשר בעצם למנוע מכל ההשפעות הזרות, הצורים במקרה הזה שבאים למכור מסע ומתן, לעשות מסע ומתן בשבת בירושלים, אז הוא פשוט סוגר את השערים ולא נותן להם לבוא. כן, פסוק כף, וילינו הרוכלים ומוכרי את כל ממכר המחוס לירושלים פעם ושתיים, והעידה בהם ואומרה להם, מדוע אתם לינים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם. מן העת ההיא, לא באו בשבת. כן, די ברור שהחומה יכולה בהחלט להגן, לא רק להגן מבחינה ביטחונית, אלא גם להגן מפני השפעות הזרות האלה, ולמנוע ממי שהוא לא רוצה שיכנס, להיכנס. בעיקר אם אנחנו מדברים על המצב שהיה בזמן החמיה, האליטה, אפשר לומר, הכהנים, השרים, היו נשים נוכריות. הם היו כנראה בקשרי חיתון עם השרים של העמים מסביב. כן, הבת של סנבלת שהתחתנה עם הבן של אחד הכהנים. טוביה שגם כן מקושר, כן, בפרק י"ג, אנחנו לא נקרא את זה, הוא גם ממש מקבל לשכה בתוך בית האלוקים. כן, לשכה שפעם היה בה את המנחות ואת כל המעשר, אז לשיב הכהן הגדול, בזמן שנחמיה הלך חזרה למלך פרס, פשוט רוקן אותה ושם לשכה מיוחדת לטוביה, העבד ההמוני ההוא שעושה לנו כל כך הרבה צורות. אז זה נראה לי בשלב ראשון, פשטני, ודאי, המשמעות של החומה, ולכן יש אולי איזה עניין להרחיב בה קצת. טוב, לא נפתח את זה. אז בנושא הזה אני חושב שבהחלט אפשר לומר שיש פה איזה כיוון.
זה לא רק הסירית מהארץ לגרר בי פה?
זה משנה, כאילו, ברור שזה רק הסירית מהעם, כן, אבל אם ירושלים, המרכז הרוחני, פתוח לכל ההשפעות האלה, זה משפיע. זה א', ב', אני הולך להמשיך למהלך אחר שעוד יותר מחזק את העניין. אבל גם, העניין של הסירית של ירושלים זה בעצמו, כן, שאלה שצריך לשאול למה. כלומר, מה העניין? ואני חושב שאם אנחנו נעסוק בזה, אנחנו נגיע לזה גם, כן? אז אנחנו נקבל תשובה קצת יותר מורכבת, מה המטרה של בניית החומה. אז זה בשלב ראשון. כן, בשלב ראשון, השוואה ליהושע בהחלט מראה שיש פה איזשהו קשר דווקא להגן. ההבדל בין יהושע לבין עזרא ונחמיה הוא מאוד בולט עליו. בספר יהושע, כן, מסתובבים סביב החומות ומפילים אותם ופשוט משמידים את כל העמים מסביב. למה? כי אין שום בעיה לעשות את זה. בזמן יהושע, אין פה איזה, בטח לא אימפריה פרסית שאחראית על המקום, ואפשר ללכת ולעשות את דבר השם ולהשמיד באמת את כל העובדי עבודה זרה באזור. לעומת זאת, בזמן פרס, זה לא כל כך פשוט. כל הספר מלא בזה שאנחנו תחת שלטון פרסי, השם בעצמו, כן, פועל בהיסטוריה דרך השלטונות הפרסיים, אנחנו נגיע לזה גם עוד מעט, כן, הכל אנחנו משאירים לסוף, כן. אז בהקשר הזה אי אפשר פשוט ללכת ולהשמיד את כל העמים מסביב, כן, מה גם שיש כאלה שיגידו שזה גם עשו, כי זה לא עמי כנען שיבת העממים, אלא כבר עמים אחרים, אז לא פשוט בכלל, אז במקום שאנחנו נלמד ממעשיהם, כן, נשארים פה, אנחנו ניצור חיץ ביניהם. כן, זה גישה החרדית עד היום גם, אבל יש כאלה שיגידו שהיא לא טובה, אז הנה אנחנו רואים שלפחות בזמן עזרא ונחמיה הם ראו צורך לעשות את זה. אז זה שלב ראשון, זה המטרה של בניית החומה לפחות בשלב ראשון. טוב. טוב, כן כדאי להוסיף בכל זאת, אני מוסיף רק את העניין הזה. אני לא כל כך משוכנע שזה נכון, אבל יש כנראה סיבה למה עמי הארץ באמת כל כך חוששים מבניית החומה הזאת. אני לא חושב שהחשש הגדול שלהם זה שלא יהיה אפשר לכבוש את העיר. כן? זה לא הנקודה. החשש של עמי הארץ, שאנחנו רואים אותו לאורך כל בניית החומה, ואנחנו רואים אותו גם בפרק ד' בעזרה, כשהם שולחים מגרת סיתנה לארתחשסתא על זה שהם בונים את העיר ואת החומות וכו', לא נראה לי שהחשש הגדול שלהם זה שיהיה פה איזשהו, לא יודע מה, מעצמה שתכבוש להם את כל האזור. כן? בסך הכל חומה זה משהו שמגן על העיר ולא תוקף ערים אחרות. אבל מה שכן, אני חושב שיש איזו משמעות, כמו שאמרנו, מבחינת התרבות פה. אם הם מנתקים את עצמם מאיתנו, אומרים הצרים, אז יש פה איזו בעיה גדולה מאוד. בעיקר כשבתקופת עזרא ונחמיה כבר בסביבות 100 שנה יושבים פה יהודים, והם לא מנותקים מהם. כלומר, כל הזמן הזה הם היו קשורים, הם היו מחוברים, הם גם מתחתנים אחד עם השני. פתאום לעשות איזה ניתוק הזה, זה כבר משנה לגמרי את כל היציבות באזור. אוקיי, אז זה סיימנו בעצם את העניין הזה. נעבור באמת לשלב היותר משמעותי של הדבר. ובשלב הזה אני חושב שיש איזה משהו, כאילו, אני מתלבט אם לקרוא לזה רעיון ספרותי. כי בסופו של דבר זה כן יוצא מכל הספר. אבל אם אנחנו מחפשים, והתחלנו עם השאלה של נושא לספר כולו, אם אנחנו מחפשים מה הנושא של הספר, אני חושב שברובו אפשר לומר שבאמת הוא עוסק בבניין בית המקדש. אלא שהחומה גם כן קשורה לזה איכשהו. כן? אם אנחנו נחזור לעזרא פרק ד', כן? נפתח שם רגע, אז ראינו שם באמת שאחרי שהם מתחילים לבנות בית המקדש, וצרי יהודה ובנימין מפריעים להם, רוצים לעזור, ואז הם אומרים להם שלא, אז הם מתחילים להפריע להם, אז יש פתאום איזה מין מעבר היסטורי על כל התקופות שרק אפשר. כן? בפסוק ד', והיא עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר הצטם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. מימי כורש ועד דריווש. כן, את הסדר של מלכים אתם יודעים? כאילו, לא צריך להרחיב. הארבעה שחשובים לנו, ממש לפי הסדר שכתיב פה, זה כורש, דריווש, אחשוורוש וארתחשסת. כן, אז כורש, מכורש עד דריווש זה בעצם בניית בית המקדש. בזמן כורש היה את היתר לבנייה, ואז בזמן דריווש הם סיימו את הבנייה. שנת 2 לדריווש, עד שנת 6 הם בנו, ואז הם סיימו. אחרי זה, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו סיתנה לתושבי יהודה וירושלים. ואחרי זה, בימי ארתחשסתא, כתב בשלם מתרדת אבל ושאר את נבותיו על ארתחשסת מלך פרס, וכתב הנשתבן, כתוב ארמית ומתורגם ארמית, ויש לנו פתאום תיאור ארוך להפליא של האיגרת ומה שארתחשסתא עונה עליה, וכו'. למה יש לנו עריכות פתאום דווקא בסיפור של ארתחשסתא? הרי אנחנו עכשיו עוסקים בבית המקדש. ואני מניח שאת השאלה הזאת כבר שאלתם, ובטוח גם שאלו לפניי, במגדים גם היה על זה כבר שניים, שלושה מאמרים שדנו בנושא. למה פתאום באמצע בניית את המקדש מכניסים לנו לא בפסוק אחד כמו אחשוורוש, אלא בפרק שלם את מה שאומרים לארתחשסתא ומה שארתחשסתא עונה להם, שבסופו של דבר עוצר את הבנייה. דבר נוסף זה כמובן ההקשר. כלומר, לא רק זה שאנחנו יודעים שזה ימי ארתחשסתא וזה לא קשור, אלא מקריאה של הרצף זה נשמע כאילו זה ממש עוצר את בניית את המקדש דווקא. אם אנחנו נגיע לסוף האיגרת, בסוף פרק ד', פסוק כ"ג, אחרי שכבר ארתחשסתא מחזיר להם איגרת שאומר להם תעצרו את הבנייה, ואנחנו מדברים על בניית החומה לכאורה, בימי ארתחשסתא, אז כתוב, עדיין מדיפרשגיה נשתבנדי ארתחשסתא מלכה, כריק אדם רחום ושמשה ספרה וכנבת תאום. כן? אז כשהמכתב נקרא, מכתב מארתחשסתא נקרא לפני הרחום ושמשה ספרה ואנשיהם, אז עלו בבהילו לירושלם על יהודאי, ובטילו הימו בעדרה וחי. הם הלכו מהר ועצרו את הבנייה בירושלים. בדיין, בתלת אבידת, בתלת עד בירושלים, ואבת בטלה עד שנת ארתן למלכות דריווש מלך פרס. ואז בטלה עבודת בית המקדש. הם הלכו, ביטלו את בניית החומה, ואז פתאום התבטלה עבודת בית המקדש. זה מוזר, נכון? אז יש כאלה שאמרו, טוב, זה חוזר להתחלה, כשבאמצע היה לנו מאמר מוסגר של ימי ארתחשסתא. הפסוק האחרון, שאז בטלה עבודת בית המקדש, מדבר על ההתחלה של הפרק, שהם הפריעו להם בזמן כורש ודריווש. לעומת זאת, כל הקטע שבאמצע הוא מין מאמר מוסגר. אבל קשה להתעלם מהרושם שזה משאיר אצל הקורא, שגורם לך לחשוב שזה כן קשור. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה שאומרים את זה. אם אנחנו נמשיך אחרי זה, אחרי שכבר חזרנו לכאורה לבניית בית המקדש עכשיו, עזרנו את ארתחשסתא, התחלנו לבנות בשנת 2 לדריווש בפרק ה', ואז את התנאי מגיע ושולח שליחים לדריווש לשאול האם מותר להם לעשות דבר כזה, ודריווש עונה שאפשר בפרק ו'. אז אחרי שדריווש מסיים את האיגרת שלו, כתוב כך בפרק ו' פסוק ג'. כן, אנחנו קצת רצים, אבל פרק ו' פסוק ג', עדיין, אז שוב שהתקבלה איגרת, תתנאי פחת עבר נערה שטר בוזנאי ופנבת הון, כל הרשימה של האנשים האלה, לקובל, ישלח דריווש מלכה כנמה, הספר נעבד, כלומר באמת אחרי שדריווש שלח את האיגרת הזאת, הם עשו את זה כמו שכתוב במהירות. ואז כתוב בפסוק המוזר הזה, וסבי יהודאי בניינו מצליחים במבואת חגי נביאה וזכריה ברידו, ובנו ושכלילו מנתם אלי ישראל ומנתם כורש ודריווש והתרשס מלך פרס. כן, ובתרגום חופשי, זקני היהודים בנו והצליחו בנבואת חגי וזכריה, ובנו ושכללו וסיימו גם מהצו של אלוהי ישראל ומהצו של כורש ודריווש והתרשס מלך פרס. עכשיו כורש ודריווש אני מבין, היה הצהרת כורש שהתירה לבנות בית המקדש, ואחרי שהפסקה בנייה אז שאלו את דריווש וגם הוא התיר לבנות בית המקדש שוב. אבל התרשסת? מהצו של התרשסתם בנו את בית המקדש? זה לא יעלה על הדעת. עכשיו בדף שלכם, אם תעברו לצד השני, אז בעל המאור בראש השנה כבר עסק בזה. כן, מי שמכיר קצת, הדפים הראשונים של ראש השנה בדף ג' מגיעים לנושא של הוא קורש ודריה ושאור תרשסת. והראשונים עוסקים בזה בעריכות, ובעל המאור גם כן עסק בזה בעריכות. בעריכות מפליאה אפילו, כמות מלל מכובדת, רק הבאתי את קצת, את האחוז האחרון. כן, אחרי שהוא מרחיב ומסביר מה בדיוק דעת חזל בנושא, אז הוא כותב כך, זהו העולה בידינו לפי מדרש רבותינו ולפי דקדוקיהם. כן, כל משהו פלפל לפני. אבל הפירוש הנכון לפי הפשעת, זה שכתוב, ומנתאם כורש ודריווש והתרשס מלך פרס, שלושה מלכים היו. כן, בניגוד לדעת חזל שזה בעצם כורש ודריווש והתרשס מלך פרס. כלומר, שלושת אלה זה מלך פרס אחד. אז הוא אומר לא, זה שלושה מלכים היו. והרי הוא כמו שאמר מלכי פרס. כי כל אחד מהם היה מלך פרס. והשניים הראשונים, כורש ודריווש, הוזכרו לעניין בניין הבית. שכורש היה מתחיל ודריווש היה משלים. וסמוך להם הרתחשס את המלך האחרון, שאף הוא בנה חומות ירושלים, כמו שמפורש בדברי נחמיה. ובכולן התקיימה נבואת ישעיה, שכתוב, ובנו בני נכר חומותייך ומלכיהם ישרתונך. ואין זה הרתחשס, יש פה איזה מאמר מוסגר, הוא אומר, זה לא הרתחשס את הראשון שציווה לבטל מלך את בית המקדש. אתם מבינים מה הוא עושה פה? הוא אומר שהאיגרת שנתקעה באמצע בפרק ד' של עזרא, של הרתחשסת שאומר להפסיק את הבנייה, זה הרתחשסת האחר שבאמת הפסיק את בניית בית המקדש. כן? אם אנחנו נסתכל בתוך התוכן של האיגרת, ברור שמדובר שם על בניית החומה, אבל לא ניכנס לזה. ואז הוא ממשיך, לפיכך סמכן הכתוב לשלושה מלאכים הללו, והזכירן בזה אחר זה להזכיר שיבחנו זכותם. כלומר, נכון, אנחנו עוסקים עם בית המקדש, אבל שוב יש מאמר מוסגר. אנחנו רוצים עכשיו לאסוף את כל המלאכים הטובים שעשו לנו טובות ושיכולנו בזכותם לבנות את ירושלים. אז אנחנו עושים פה רשימה, הם בנו מטעם כורש ודריווש והתרשסת מלך פרס. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון זה שלב אחד נוסף. לא רק שהם כולם היו טובים ונחמדים והיה צריך להזכיר שבחן זכותם, אלא כולם באמת בנו את בית המקדש. אז כל מה שאמרנו עכשיו זה כבר כמה רמזים שמחברים אותנו לעניין הזה. אבל אפשר להוסיף אליהם רשימה די מכובדת של ראיות. בתור התחלה, אם אנחנו נבדוק כמה פרטים מעניינים לגבי החומה, אנחנו נראה שיש לה תוקף כמעט קדוש. כן, בסך הכל חומה, כן, אבל יש לה ממש קדושה. אתם בטח זוכרים את הרשימה של בוני החומה בפרק ג' בנחמיה. אתם מתחילים ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן, המה קידשו ויעמידו את דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשו, עד מגדל חננאל. כן, יש איזה אזור בחומה שהכהנים והכהן הגדול בראשם קידשו אותו. למה לקדש חלק בחומה? כתובר זה מקביל לחומות של ארבעת, זה, יש טענה כזאת, אני מודע לזה שיש טענה כזאת, אבל זה קצת קשה למה אותה. כן, בהתחשב מה שאנחנו יודעים על המבנה של האזור שם, אבל לא ניכנס לזה, כי עוד מעט אני רוצה להוכיח את זה אפילו יותר. כן, אם אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בכל החומה, ולא רק בחלק הזה של החומה, כן, אז אנחנו נגיע, טוב, לא צריך לפתוח, אבל בפרק י' ב' בחנוכת החומה, כתוב גם כן, ויתהרו הכהנים והלוויים, ויתהרו את העם ואת השערים ואת החומה. ואז הם עושים את התודות וכו'. זהו, עכשיו זה השלב הבא. אם תסתכלו בדפים שלכם, כן, הרחבה הזאת וכל התודות וכל הסיפור הזה בשבועות, כן, אם אתם תעברו ככה לדעם, אם אתם כבר בעמוד השני, אז המקור האחרון, כן, זה בעצם המשנה הראשונה של פרק שני של שבועות, ידיעות התאומה 2 שאין 4 וכולי, ומרחיבים מה זה 2 שאין 4, אם הוא זכר שהוא בקודש אבל הוא לא זכר שהוא אכל תמר וכולי וכולי, ואז אומרים, אחד הנכנס לעזרה, ואחד הנכנס לתוספת העזרה. שאין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא במלך, ונביא, אורים ותומים וסנהדרין של 71 ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכים ובשתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם. כן, אם יש ספק שמדבר בדיוק על הפרק הזה של בניית של חנוכת החומה, אז תפתחו שם בגמרא, הם ממש מרחיבים את זה ומביאים את המקורות, מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהפרק הזה. עכשיו, מה בדיוק הוסיפו על העיר והזרות כשבנו את החומה? בנו את החומה של ירושלים. הוסיפו פה על העיר או על הזרות? על העיר מן הסתם ודאי שלא, כי העיר כבר הייתה. כן, ורק בנו את החומה שלה. הדבר היחיד שאפשר אולי לומר זה שהחומה בעצם זה הרחבה של הזרות. כביכול עכשיו, אם עד עכשיו ההזרה של המקדש הייתה באזור מאוד ממוקד, בהר הבית, אז עכשיו כבר כל ירושלים זה הזרות.
למה דווקא? יש כל מיני עניינים שקשורים דווקא לתוך החומה של ירושלים, עשר שנים וכאלה. אז אם מתנחל לא הייתה, אז אתה מוסיף מאפס לגבול.
כן, אבל היה. מה זה לא היה? לא היה את הדינים האלה לפני זה?
יכול להיות שלא.
מה?
יכול להיות שאם לא היו חומות, אז גם לא היו דינים
האלה. אתה אומר שזה הפסיק בזמן שלא היו חומות. הבנתי. אוקיי, זה אפשרות. מה זה? שבבית ראשון לא קידשו אותו? והוסיפו עכשיו את הקטע הזה שלא היה לפני. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיון, כי עוד מעט אנחנו נפתח בספרים אחרים ונראה בדיוק על מה מדובר, כן? אנחנו עוד נגיע לזה, אבל תזכרו את זה. דבר נוסף, אם אנחנו נבדוק את מה שמתואר לנו על בניית החומה, ומה שמתואר לנו על בניית בית המקדש, אנחנו נראה הרבה דברים דומים, את רובם כבר אמרנו. כן, הצרים מציקים לבונים, הם מנסים להפריע להם, גם באגרות שהם שולחים למלך, גם בסתם הצקות משלהם. יש תיאור של השלבים השונים של הבנייה, יש תיאור, לא תיאור, תאריך מדויק של מתי נגמרה הבנייה, ואחרי זה גם יש חנוכה. כן, חנוכת המקדש בפרק ו', פרק ו' בעזרה, חנוכת החומה בפרק י"ב בנחמיה. המבנה הזה הוא די מקביל, וגם יש שם פסוקים שדי מקבילים. למשל, אם אנחנו ניקח את פרק ד' בעזרה, מה שזקני היהודים אומרים לצרים, אומרים להם ככה: לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה על השם אלוקי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. כן? אני דומני שזה מאוד דומה למה שנחמיה אומר לצרים בזמנו, בסוף פרק ב' בנחמיה: ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. כלומר, אתם לא קשורים, אז הוא אתכם, אתם לא בונים ביחד איתנו, או לא עוזרים לנו לכלום, ואנחנו נבנה ואנחנו נצליח. אז זה גם כן, רק מרחיב את הטענה עצמה. ואם אנחנו מדברים עכשיו על המבנה כולו, של הספר כולו, אז זה מאוד מעניין שאם יש לנו את ייסוד היכל השם בהתחלה, בפרק ג', כן? אז מה היינו מצפים שיהיה מקביל לו? חנוכת היכל השם. כן? אנחנו מכירים את הפתיחה בפרק ג' של עזרא. פרק ג' של עזרא מתואר שם שהם מעמידים את הלוויים לנצח על מלאכת בית השם, ואז מעמידים את הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף ומצלתיים, להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על עושת בית השם. כן? והפסוק, אתם יכולים לראות אותו גם בדף, שמקביל, בחנוכת, ביסוד, סליחה, ביסוד היכל השם, כתוב: ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. ובחנוכת החומה נאמר פסוק דומה: ויסבחו ואמרו זבחים גדולים, וישמחו, כי אלוהים שמחה ושמחה גדולה, וגם אנשים וילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. זה ששני הסיפורים האלה מסתיימים בזה שהכל נשמע למרחוק, זה די חריג. שני הסיפורים האלה זה גם שני הסיפורים היחידים בספר הזה שיש בהם משוררים ששרים וכהנים שתוקעים בחצוצות. כן? ואם תשימו לב גם בפסוק הראשון שהדגשתי שם את המילים תרועה גדולה, יש לכם רעיון למה הדגשתי אותם? איפה עוד יש תרועה גדולה? ליריחו. יש עוד מקום אחד שגם הוא נועד להקביל ליריחו, כן? לשמואל. שמואל על פרק ד', אבל חוץ מזה, פעמיים פה זה מופיע ופעמיים ביריחו. שוב, תרועה גדולה שהעם מראים. עכשיו, זה לא רק זה שיש הקבלות בין ייסוד היכל לבין חנוכת החומה, אלא גם שניהם מקבילים לאותו סיפור ביהושע. כן? יש עוד מקרה כזה בספר דברי נחמיה, ששני סיפורים מקבילים לאותו סיפור ביהושע, וזה עניין אחר. אבל זה מאוד מעניין. עכשיו, מה שמאוד מעניין, ועוד יותר, זה שאומנם חנוכת החומה מתאימה לייסוד היכל השם, אבל חנוכת היכל השם לא מתאימה. החנוכה של היכל השם מתוארת בארמית בפרק ו' בשלושה פסוקים מאוד מתומצתים, בלי ססגוניות. יש כאלה שיגידו שגם עצם העובדה שהם בארמית היא מראה על זה שהם לא כזה חשובים, אבל זה יכול להיות יותר עניין של תחושה. כן, כתוב שהם עשו את חנוכת בית אלעד עינה בחדווה, הם עשו את זה בשמחה, והם הקריבו הרבה קורבנות והקימו את הכהנים ואת הלוויים על עבדת בית אלעד. כלומר, אם אנחנו נקרא את הפסוקים שאחרי חנוכת בית המקדש של הפסח, אנחנו נרגיש פתאום איך, עכשיו אנחנו שמחים. התיאור של הפסח הרבה יותר מלבב והרבה יותר ססגוני מאשר חנוכת היכל השם, שהיינו מצפים שתהיה הכי גדולה. בנינו את בית המקדש, ועכשיו פתאום אנחנו מדברים באיזה מין קודים קטנים כאלה, טוב, עשינו גם חנוכה. נשווה את זה לחנוכת בית המקדש בבית ראשון, במלכים ובדברי הימים. נשווה את זה למשכן, שזה בכלל מסתרע על פני שלושה ספרים, כן? יש לנו איזה בשמות ובקרא ובמדבר תיאורים של הימים של החנוכה של המזבח, חנוכת המזבח, חנוכת המשכן. וכאן יש לנו שלושה פסוקים. מה שאני רוצה לטעון, בהקשר לכל מה שאנחנו נוסעים לומר עכשיו, שבניית החומה היא הסיום של בניית המקדש, ולכן שם אנחנו עושים משהו שמתאים לייסוד, משהו שמסיים את הייסוד. כמו שיש לנו חגיגה בייסוד היכל השם, חגיגה דיומא תהיה בסוף בניית היכל השם, היא לא תהיה בחנוכת ההיכל, אלא בחנוכת החומה. למה? כי רק אז מסיימים לבנות את כל בית המקדש, שבתקופה הזאת בעצם מורחב לכל ירושלים. דבר נוסף, אמרנו שהכהן הגדול ואחיו מקדשים את שער הצאן וכולי, מתארים את השערים, אבל זה, יש משהו גם כן מעניין. מיד אחרי פרק ו' ונחמיה, ולא חייבים לפתוח, ההמשך של הסיפור, והיא כאשר נבנתה החומה והעמיד הדלתות, פקדו השוערים והמשוררים והלוויים, משהו מוזר. נבנתה החומה, העמדתי את הדלתות, ועכשיו מה עשיתי? ופקדו השוערים והמשוררים והלווים. כלומר, השוערים והמשוררים והלווים, כלומר, בעלי תפקידים של בית המקדש. סיימנו לבנות את החומה, אפשר לפקוד את העובדים של בית המקדש. מוזר. אם אנחנו נגיע לפרק י"ג בנחמיה, הפסוק אחד אחרי מה שקראנו פעם קודמת, כן? אחרי שהם סוגרים את השערים בשבת כדי שלא ייכנסו, כתוב, ואומרה ללוויים, אשר יהיו מתהרים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת. הוא אמר שהלוויים מעכשיו ישמרו על השערים של ירושלים. עכשיו זה מוזר, אנחנו יודעים שהשוערים מבני לוי הם השוערים של שערי המקדש. ממתי הם השוערים של שערי ירושלים? למה בני לוי שומרים על שערי ירושלים ולא על שערי המקדש? כי שערי ירושלים זה כביכול שערי המקדש.
או שבאתם מספיק כוח אדם.
אז הוא לקח את הלוויים. אני לא חושב. יש לנו כמות מרשימה של אנשים, נלך כאילו מהפוך. ידוע לנו שבני לוי הם ממש מעט מזר. כן? עד כדי כך שעזרה לפי חזל כילל אותם, בגלל שהם לא עלו מספיק, כן? שהם לא יקבלו את המעשרות שלהם. אז, כלומר, לוויים זה ממש מה שחסר.
לא, אבל אם אתה נותן לכל העם, אתה פשוט אומר, כולם צריכים לשמור על החומה. אז אתה מכניס גם את הלוויים.
לא, לא, הוא אומר דווקא ללוויים, הוא לא אומר לאף אחד אחר. הוא אומר ללוויים להיות מתארים ובאים שומרי השערים, וזה מתחבר למה שקראתי מקודם, כשהם מסיימים להעמיד את הדלתות, מיד הם פוקדים מדווקא אותם. כן?
לא בסתירה למה שאתה אומר על ההקבלה בין המקדש לבין החומות, האם זה לא תפקיד עקבי של הלוויים להיות השומרים של העם, כשהעם לא הולך בדרך ישרה וצריך איזה כוח אדם כדי להחזיר אותו לדרך הישר? זאת אומרת, אצל משה רבנו אנחנו רואים את זה.
שומרים של השערים אבל?
לא, כלומר,
אנחנו צריכים... שומרים, אתה מדבר משהו
רוחני. כן, אבל גם כשצריך להשתמש בדרכים אלימות. זאת אומרת, אנחנו צריכים שמישהו ימנע מהגויים להיכנס ביום השבת, ואנחנו לא סומכים על מי שסוחר איתם, כי הרי האינטרס שלו זה שהם ייכנסו. אנחנו צריכים שמישהו בכוח הזרוע יעמוד ולא ייתן לאנשים להיכנס. אז הלוויים הם...
מה שמפריע לי זה ששנייה לפני הפסוק הזה, בפסוקים שקראנו מקודם, כן? כתוב שם מה הוא עושה, והוא מאמין שם אנשים אחרים. הוא מאמין שם את נעריו. כן? ונעריו בטוח הוא סומך עליו. כן? פתאום הוא אומר, טוב, לא נערי אלא הלוויים, או לפחות גם נערי וגם הלוויים. הוא מוסיף את הלוויים כביכול כשאין צורך בהם, וכביכול כשהשוערים של הלוויים צריכים להיות בבית המקדש בכלל. כן, והם שומרים על השערים של ירושלים.
זה במקדש, זה הכהנים עם לוויים. אין
לכם שיש לוויים לבד. זה דבר הלכתית. בפסוקים אבל לא רואים את זה. שוערים יש רק בלוויים, לא בכהנים. אז איזה. אוקיי. אם אנחנו רוצים לצרף לזה עוד פסוק אחד לדוגמה, זה תגידו לי מה אתם חושבים. אני לא משוכנע לגביו בטוח, אבל כבר עלה בנושא הזה בעבר. תחילת ייסוד היכל השם, נתחיל בפרק ג' פסוק ח'. ובשנה השנית, כן, ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני, החלו וכו'. אז יש כאלה שמנסים לטעון, מה בעצם כתוב פה? ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים. לא אל בית האלוהים בירושלים, או אל בית האלוהים שבירושלים, אלא אל בית האלוהים לירושלים. כי בכל יש פה תמורה, זה אותו דבר. הם באו אל בית האלוהים, הם באו לירושלים. יש כאן אולי איזה מין השוואה. יש כאלה שניסו למצוא את זה גם בהצהרת כורש כבר. כן? הוא האלוהים אשר בירושלים. יש הדגשה שהשם הוא בירושלים, לא בביתו שבירושלים, אלא השם הוא האלוהים אשר בירושלים. פה אני לא הייתי משתכנע כל כך, אלא שבהמשך אנחנו נראה ממש מקורות מפורשים שאומרים את זה. אוקיי. מה נשארנו? כן. אז אם אנחנו ככה לקראת סיום מנסים להבין מה זה אומר, כן? אוקיי, מרחיבים את בית המקדש לכל ירושלים. למה? למה שנעשה דבר כזה? למה שהספר יתאר לנו תיאור כזה? מצוין, טוב, נסיום, נלך. טוב, בסופו של דבר יש לי איזה רעיון, כן? לא יודע אם זה הרעיון הכי מתבקש, אבל אני חושב שהוא די מכוון למשהו אמיתי. אם נחזור שוב לפרק ג' בנחמיה, תחילת בניית החומה, כשמקדשים את השער הצון ואת כל מה שלידו, אז הם הקידשו ויעמידו את התותיו, ועד מגדל המאה קידשו, עד מגדל חננאל. הם קידשו אותו עד מגדל חננאל, ושאלנו כמובן למה. עכשיו, מגדל חננאל זה מגדל, בסדר, שנמצא בירושלים, אבל הוא מופיע רק עוד פעמיים בתנך. כן, מישהו יודע איפה עוד מגדל חננאל מופיע? וואה, זה הפטרות, זה לא... לא יודע, לא מצפה יותר מדי. לא. נפתח בזכריה פרק י' ד'. זכריה פרק י' ד', הנה יום בא להשם, וחולק שללך בקרבך. כן, הגויים נספים לירושלים למלחמה וכולי וכולי. יש פה תיאורים מאוד מעניינים. ואחרי זה, בפסוק ט', והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ומה הוא יעשה? יסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון, נגב ירושלים. יש פה תיאורים של מקומות שבהם או יסוב הגבול, או השם יסוב. ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין, עד מקום שער הראשון, עד שער הפנים, ומגדל חננאל עד יקבי המלך. וישבה וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. כלומר, יש פה תיאור שיש מחלוקת קצת איך להבין אותו, אבל דבר אחד ברור, יש פה תיאור של ירושלים ושל הרחבה שלה. כן? היא תהיה בגודל כזה של מפה עד לפה, עד לפה, עד לפה, ומגדל חננאל זה אחד המקומות. כן? אם זה השם שמסתובב ולא ירושלים שפשוט סבבה תחתיה או משהו כזה, כן? יכול להיות גם יש עוד אפשרות שזה הנחל שמתואר לפני זה שהיא סוף. אבל אם לא, אז זה מתקשר למה שמופיע בתחילת זכריה, שנקרא את זה, כן, באחד המראות, במראה השלישי של זכריה, אז כתוב, רוץ דבר אל הנער על אז למור, פרזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה, כלומר לא יהיה חומה, אז מה יהיה עם החומה? ואני, השם, אהיה לנאום השם, חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. השם יהיה חומת אש, זה יכול להתקשר למה שזכריה אומר בסוף, שזה מקיף בעצם את כל ירושלים. כן, דרך אגב, זה המקור לפיירוול, מי ששואל, אז הופיע כבר בתנך. אבל המקור הרבה יותר מפורש שיש פה, זה ירמיהו למד א'. ירמיהו למד א', כדאי לפתוח. בסוף ההפטרה, אחרי שיש כבר את כל ההפטרה של מצחן במדבר, אסר די חרב, אנחנו מגיעים לפסוקים האחרונים של הפרק. הנה ימים באים נאום השם, ונבנתה העיר להשם ממגדל חננאל עד שער הפינה. כן, לא יודע איזה תנכים יש לכם, יש תנכים שבהם המילה עד לא מופיע, ממגדל חננאל שער הפינה. שוב, מגדל חננאל מופיע פה, ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרב ונסב גואטה. שוב, יש פה תיאור של איזה מין קו שמסובב את ירושלים, וכל העמק הפגרים והדשן וכל השדמות על נחל, עד נחל קדרון ועד פינת שער הסוסים מזרחה, קודש להשם, לא ינטש ולא יארס עד לעולם. כל האזור הזה, ואנחנו מדברים על ירושלים, זה לא בית המקדש, יהיה קודש להשם. כן? קודש להשם זה כבר משהו הרבה יותר מובהק. אם נחזור באמת לנבואות אחרות, ירושלים יהיה לקודש, זה ביטוי שאנחנו מכירים די, די שגור לשונן. אבל בתנך הוא כמעט ולא מופיע. הוא מופיע פעמיים בשעיהו בתיאורים של שיבת ציון, כלומר התיאורים העתידיים והנבואות העתידיות. אבל מתי באמת קוראים לירושלים עיר הקודש בפועל? יש רק עוד פעם אחת, כאילו, פעמיים באותו פרק, אבל ירושלים בעיר הקודש מופיעה מיד אחרי שמסיימים עם החומה ומיישבים אותה, כן, בנחמיה פרק י"א. שם כתוב, בתחילת הפרק כתוב, נקרא את זה, בתחילת הפרק כתוב, וישבו שרי העם בירושלים, ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלים עיר הקודש, בתשע עדות בערים. ירושלים היא עיר הקודש עכשיו, כשבנינו את החומה. ועכשיו שבנינו את החומה, אז אפשר לעשות מעשר, ועשירית יבואו לשבת פה, כי היא קודש. ואחרי זה גם כן, בהמשך הרשימה, יש רשימה של מי שישב בירושלים, ואחרי זה בפרק פסוק י"ח, כל הלוויים בעיר הקודש, 284. כלומר, פה פתאום קוראים לה עיר הקודש, אחרי שבנינו את החומה. אז זה בקשר לזה. אז אם אנחנו נסכם, כן, אנחנו ראינו פה בעצם לאורך הספר כולו כמה וכמה רמזים, כן, וזה רק, אני הבאתי רק את הרמזים ככה שנראה לי יותר משכנעים, יש עוד כמה שאפשר להתלבט בהם. אם השתכננו בדבר הזה, אז יכול להיות שזה גם ישכנע אותנו בדברים פחות ברורים אלה. אחרי שכבר ברור שהספר עובד ככה, אז זה יכול להיות זה. ראינו שיש איזושהי מגמה להסתכל על החומה כמין אזור קדוש. כן, כלומר, החומה, בהקשר הזה, זה בעצם כל האזור שתחום על ידי, כל ירושלים, היא מקום קדוש. ובית השם הוא כבר לא המקום הקדוש היחיד, אלא כל ירושלים. כן, יש מישהו שניסו לטעון גם, שבספר עזרא ונחמיה, המילה היכל משמשת לבית השם בדרך כלל. בספרים אחרים זה לא קורה. בספרים אחרים ההיכל זה רק חלק מבית השם. זה רק האזור של הארון, של השולחן והמנורה והמזבח. בעזרא ונחמיה, כשכל ירושלים היא בית השם, אז בית המקדש הוא רק היכל, רק חלק מהעין. אז ראינו את זה, ראינו עוד הרבה מקומות אחרים שיכולים לרמוז לזה. נראה לי שההוכחות הכי ברורות זה מה שראינו בעזרה, כשבונים את בית המקדש ומתייחסים לבניית החומה תוך כדי, כאילו זה בניית בית המקדש עצמה. וכשמסכמים את בניית בית המקדש בזה שהיא נעשתה מהצו של כורש דריה ושל התרשס. וכמובן, העריכות של החומה מוסברת, העריכות של בניית החומה, העריכות של הפירוט של הדברים, מוסבר בכיף, בצורה ברורה על ידי זה. והקדשה של החומה עצמה, הסימה של השוערים לשמור על השערים שלה, כל הדברים האלה מוסברים על ידי זה. מה הסיבה לכל זה? צריך לדון באמת בסיבות לנבואות, אבל מה שבטוח זה בעצם התגשמות הנבואות. הנבואות של ירמיהו ושל זכריה בעצם מתארים לנו דבר כזה. ירושלים תורחב, ויהיה קודש כל האזור הזה, עד מגדל חננאל כתוב שם, יהיה קודש להשם. מה זה מסמל? אני לא יודע. זו שאלה הלכתית מעניינת, אבל מבחינת הרעיון הספרותי פה, בית השם מורחב לכל ירושלים כולה. נסיים ככה במין איזה שאלה. כן? אני לא יודע מה לומר, אבל זו שאלה. בעזרה פרק ה', לא, מתחילת כבר פרק ו', סליחה. כשדריווש עונה לתתנאי ולמשלחת שלו, שאפשר לבנות את בית המקדש, כתוב שם משהו שנתן צו, הם בדקו בבית הגנזים של בבל ומצאו במדי איגרת שכתוב בה את הדיכרונה, את הזיכרון דברים, שכורש נתן באמת צו לבנות את בית המקדש, ופה כתוב את הגודל ואת כל האזורים. כן? ושם כתוב, בתיאור של כורש של הדברים, בשנת חדה, בשנת אחת, לחורש מלכה, כורש מלכה שם תאם, נתן צו, בית אלהה בירושלם, ביתה יתבנה, הבית יבנה, אתר דדבחין דבחין ויאושוי מסבילין. כן, זה מקום שמותר לזבוח בזבחים, בניגוד למקדשים אחרים שהמותר רק מנחות, זה ידוע לנו מהארכיאולוגיה ומאוד מקורות. וכתוב כך, רומי אמין שיטין, פתיי אמין שיטין. כן, הגובה שלו 60 אמה, והרוחב שלו 60 אמה. והאורך? לא יודעים. עכשיו אם אנחנו נשווה גם את הגובה ואת הרוחב שיש לנו למקדש שלמה למשל, זה פי המון, כן? זה ממש הרבה 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 יותר גדול. כן? ובעיקר כשחסר לנו את האורך, אנחנו יודעים הרי שהאורך יותר ארוך מהרוחב, אז אם הרוחב הוא 60, אז האורך לכו תדעו. כן? אז אולי, אולי גם פה יש לנו מעין רמז לזה שיש פה הרחבה של בית המקדש. אפילו לא כתוב את האורך בגלל שזה פשוט אין גבול. כן? בית המקדש פה מתרחב מאוד, ודאי רעיונית, בסופו של דבר עובדים רק בבית המקדש את השם, כן, ואת הקורבנות וכל זה מביאים רק שם. אבל ודאי מבחינה רעיונית זה מה שקורה. ויש שאלה, אולי זה כן, אולי זה לא. שאלות?
ויש לבנתי את הבעיה כדי של המלכים, אז זה מתקשר של המלכים של פרס, מלכים.
כתוב שם שהם סיימו לבנות בית המקדש, ובנו ושכללו אותו מן טעם אלא ישראל, מהצו של ישראל, אלוקי ישראל, ומהצו של כורש דריה ושל התשס. הם בנו את בית המקדש מהצו של התשס.
ולגבי המכתב שכתוב, המכתב לכם שמביאים שמביאים אותו כדוגמה שם בתחילת עזרא.
כי זה בעצם עניין בית המקדש. ודאי שזה מתקופה אחרת. אין ספק. אבל זה בעצם עניין בית המקדש. כן? למה בדיוק הביאו את זה וכולי, זה משהו שאפשר לפתור. כלומר, בפרקים שם אני חושב שיש לי הסבר די משכנע, אבל זה צריך לדון שם, זה שני שיעורים שלמים לפחות. ברעיון של כל הספר כולו, אני חושב שאפשר להבין אבל שזה חלק מבית המקדש. כן? וכשמבטלים את בניית החומה, אז בעצם ביטלו את עבודת בית המקדש.
מה שאני מנסה להבין זה בעצם שהעם, או עזרא לצורך העניין, ונחמיה מנסים בעצם לקיים את הנבואות.
אני לא יודע, מנסים. בזה מתקיימת הנבואה.
הרי השאלה זה אם החשיבות היא בגלל שהם התקיימו את הנבואה ולכן הם רוצים להוכיח שהנה, עלינו לארץ ובעצם זה התחילה את השיבת ציון, או שפשוט זה באמת קיום הנבואה.
אני מסכים השאלה, אבל כאן אנחנו לא יכולים כל כך לדעת. הספר הזה, והייתי יכול לפתוח בזה, אבל זה היה מסבך אפילו עוד יותר, הספר הזה הוא מאוד מסובך. כן? שאני, לא נלאה עוד 15 דקות בזה, אבל הספר מאוד מסובך. יש לו מקורות שונים בלי ספר. כן? ברור שיש חלקים שעזרא כתב, ויש חלקים שנחמיה כתב, יש חלקים שנאמר בגוף שלישי, אף אחד לא כתב. יש רשימות שמביאים כאילו מאיזה, לא יודע מה, מצידים מהגנזך של בית המקדש, אני לא יודע מה. יש רשימה, ואתם תגיעו אליה בפרק הבא בדיוק, בפרק ז' בנחמיה, חוזרת מפרק ב' בעזרא. אותה רשימה ארוכה וענקית חוזרת. כל האנשים שעלו בפרק ב' בעזרא, כל הרשימה הזאת מופיעה שוב בפרק ז' בנחמיה. יש שם מבחינת הרצף ממש מרגישים רק שקוראים את זה. אין פה איזה מין קריאה חלקה ונחמדה של הספר פה. ולא רק זה, גם התקופות לא כל כך ברורות. בעיקר לנו כשאנחנו לא יודעים את המלכים, כן? אחרי שיודעים קצת את, את התקופה, מכירים את התקופה. מבחינה היסטורית זה יותר קל, אבל בלי זה קוראים את זה ולא מבינים רק שנייה. תחשסת עכשיו עזרא, דריווש, מה קורה פה? כן? וחזל ראינו שהם עשו פה סדר אחר. כלומר, יש להם, בוא נגיד, אני כמעט יכול להוכיח איך מתוך הפסוקים אפשר להגיע לשיטה של חזל. אבל יש סיבה למה לא, כן? והסיבה היא בגלל שבאמת מדובר שם בניית החומה בידיעת של הרשסת וזה לא, לא משנה. אבל הגן הזה, כן, גרם במחקר לפחות לאנשים, לטעון שהספר הזה הוא די משובש. בוא נגיד, האורך לא היה, נראה לי שאפילו השתמשו שם במילה אימבסיד או משהו כזה. כלומר, המילה הזאת הופיעה לפחות פעמיים בשני ספרים שנתקלתי בהם. כן? כלומר, הם לא מתייחסים ברצינות לאורך של הספר. עד לאחרונה. כן, זה מהלך שקורה בכלל במחקר בכל מיני תקופות, בכל מיני ספרים, גם בספר שופטים, פעם חשבו שזה סתם איזה מין עריכה לא כל כך טובה של כל מיני מקורות. היום רואים שהספר הוא ממש אחדותי. עדיין אפשר לדון במחקר עם דנים, אני לא יודע מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו מאמינים שהספר נכתב ככה בכוונה. כן, אבל כיום כבר רואים את ההיגיון בדברים. ספר עזרא ונחמיה קצת יותר קשה לראות את ההיגיון. כן, אז אם אנחנו מנסים למצוא היגיון בספר הזה, פתאום אנחנו רואים שיש פה איזה משהו שעקבי, שחורז את זה. כן? ואנחנו רואים שזה לא סתם שהתרשסה נמצא פה, ולא סתם שהוא נמצא גם אחרי זה בסיכום של בניית המקדש. וזה לא סתם שהחומה מתוארת באריכות כזאת. יש המון 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 מסות של חומר שממש יש להם שאלות גדולות על עצם קיומם שהמהלך הזה פותר. אז זה, אני לא יודע אם זה ענה על השאלה עוד. טוב. תודה רבה.